שלום, אנחנו לומדים שיחה מאוד מעניינת, שיחה מיוחדת של הרבי לפרשת השבוע, פרשת כי תישא, מחלק י"א, במסגרת המבצע לימוד פרויקט לקוטי שיחות העולמי, השיחה הראשונה בחלק י"א לפרשת כי תישא. ביאור נפלא של הרבי ברש"י על עשיית אהרון את העגל, ולמעשה יש מכך גם כן לקח נפלא, הוראה, לימוד זכות מופלאה על אהרון ועל בני ישראל שעשו את העגל, וגם כן הוראה למעשה עבורנו, כפי שנראה בפנים. אומר הרבי, פרשת השבוע, פרשת כי תישא, מסופר, שאחרי שאמר אהרון לבני ישראל, פרקו את נזמי הזהב וגומר, והביאו אליי, והם הביאו אל אהרון, מספר הכתוב, ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסיכה. אהרון לקח את הזהב מבני ישראל, ויצר אותו בחרת, ועשה עגל מסיכה. מסביר רש"י, מה הפירוש ויצר אותו בחרת? מעתיק בדיבור המתחיל ויצר אותו בחרת, הוא מבאר. יש לתרגמו בשני פנים. כלומר, את הביטוי ויצר אותו בחרת, אפשר לפרש ולתרגם לשני פירושים. האחד, ויצר לשון קשירה. בחרת לשון סודר. שאהרון קשר בסודר, במטפחת, את כל הזהב, והוכחה לכך שויצר זה קשירה ובחרת זה סודר, מביא על כך רש"י שתי הוכחות, כמו שכתוב והמטפחות והחריטים, והוכחה נוספת ממלכים, ויצר כי קרה עם כסף בשני חריטים, שנאמן שר צבא ארם מביא את שני כיכרי כסף בשני חריטים, בשני סודרים, הוא הביא אותם לגיחזי, המשרת של אלישע. אם כן, לפי הפירוש הראשון, ויצר אותו בחרת, הפירוש הוא שאהרון צרר וקשר את כל הזהב שהביאו לו בסודר בבגד. פירוש שני אומר, רש"י, והבית, ויצר לשון צורה. בחרת, חרת זה כלי אומנות הצורפים שחורצים וחורטים בו צורות זהב, כעת סופר החורט אותיות בלוחות ופנקסים, כלומר, ויצר אותו בחרת, ויצר בלשון צורה, חרת זה כלי האומנות, שאהרון חרט וסרטט את צורת העגל על ידי הכלי הזה שנקרא חרת. ומביא רש"י לכך הוכחות גם כן, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו, וכתוב עליו בחרת אנוש, כלומר, תכתוב את המגילה, תכתוב את הנבואה הזו בכתב שמובן לבני אדם, וממשיך רש"י, וזו שתרגם אונקלוס וצר יתי בזיפה, לשון זיוף וציור, כלומר כלי אומנות שחורצים בו בזהב אותיות ושקדים, אותיות וציורים, שקוראים בלעז נייל, ומזייפין על ידו, ומציירים על ידו חותמות וצורות, כלומר מרכז הפירוש של רש"י, שני פירושים ולייצר אותו בחרת, פירוש ראשון שאהרון צרר את הזהב בסודרים, פירוש שני, שאהרון חרט עם כלי החריטה את צורת העגל. בא הרבי ושואל כמה שאלות על הפירוש הזה ונעמוד על השאלות המרכזיות. שאלה הראשונה שואל הרבי, צריך להבין. א', על הידוע הכלל בפירוש רש"י על התורה, כמדובר כמה פעמים. בכל מקום שרש"י אומר שניים או יותר פירושים בעניין אחד, למה רש"י מביא שני פירושים? מפני שכל אחד מהפירושים יש עליו קושייה, מה שאיננה בשני. שני הפירושים, בכל אחד יש יתרון וחיסרון, שום פירוש הוא לא פירוש אידיאלי, אז צריכים שהפירוש השני ישלים את הראשון, והראשון ישלים את השני. אבל זה לא המקרה שלנו. בלנדון דידן, כל אחד מהפירושים מובן ומתיישב לכאורה, לכל פרטיו, ואם כן, מה מכריח להביא את שניהם? הפירוש הראשון אידיאל ומסתדר, הפירוש השני אידיאלי ומסתדר, למה צריך את שני הפירושים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה שואל הרבי, מה זה שרש"י מקדים ומפרש, יש לתרגמו בשני פנים, פירוש אחד כך ופירוש שני כך. שואל הרבי, אתו מניינה, אתה להשמועינן, מה אנחנו לא יודעים שיש פה שני פירושים? רואים, אחד ושתיים. למה רש"י מקדים ואומר, אני בא לומר לך שני פירושים, פירוש א' כך ופירוש שני כך, למה צריך את ההקדמה הזו? שאלה נוספת ג', אומר הרבי שגם הלשון של רש"י עצמה היא גם לא רגילה. רש"י אומר, אחד ושני, אומר הרבי, זה בלתי רגיל בפירושים שלו. בדרך כלל רש"י אומר, כבו שמופיע תכף מיד בפירושים הבאים, או פירוש אחד ויש אומרים, או דבר אחר, אבל הניסוח הזה, האחד והשני, זה לא ניסוח רגיל. עוד שואל הרבי בשאלה ד', מהו הטעם שרש"י זקוק לשתי ראיות לפירוש הראשון? למה הוא מביא שתי פירושים, שתי ראיות משני פסוקים? יתרה מזכך, אומר הרבי, שרש"י מביא את הראיות מהכתובים בסדר הפוך. הראיה הראשונה מספר ישעיהו, הראיה השנייה ממלכים, והרי ספר מלכים מוקדם לספר ישעיהו. היו צריכים להביא את הראיה מספר מלכים לפני ספר ישעיהו. עוד שואל הרבי באות A, הראיה שמביא הרש"י, הוא מביא אותה מספרי הנביאים, שחרץ זה לשון סודר וכולי, ומזה לומדים שוויצר זה לשון קשירה. אומר הרבי, לא צריך להגיע לספרי נביאים. הרי רש"י יכל, ואם הוא יכל במילו היה צריך, להביא הוכחה מהפסוקים בחומש ולא בנביא, בפרט מפסוקים שכבר למדנו אותם בחומש בראשית. פרשת מקץ, צרור כספו, ורש"י מפרש צרור, זה קשר כספו. פרשת בו שקראנו לפני כמה שבועות, משארותם צרורות בסמלותם, וכל אחד מבין שזה לשון קשר, עד שרש"י לא מפרש כלום, כי זה ברור מפרשת מקץ. אם כך ברור ומובן שוויצר לשון קשירה, פרשו קשירה, למה בכלל צריך להביא הוכחות? ועוד רש"י מביא בהמשך, הרבי שואל עוד כמה שאלות על המשך פירושו של רש"י, אבל במסגרת זו נתמקד בשאלות שהבאנו עד כאן. מתחיל הרבי ופותח את הביאור. והביאור בכל זה, אומר הרבי ככה. הסיבה לכך שרש"י לא מביא את הראיה מפסוקי החומש האמורים שאמרנו מקודם, פרשת בראשית, מחומש בראשית ומפרשת בו, מפני שבהם נאמרה תיבה זו עם שני רשים, צרור כספו, צרורות בסמלותם, שני רשים, אם כן המילה צרור וצרורות לא דומה לפסוק שלנו, למילה שלנו ויצר בראש אחת. אם כן, אין זה הוכחה גמורה לפרשה שלנו, שאין בה אלא ריש אחת ויצר, מי אומר שויצר זה המשמעות של צרורות. אומנם, לכן הוא חייב להביא את הפירושים, את ההוכחות שהוא הביא מהכתובים. וגם בהם מדייק הרבי. מהפסוק מספר מלכים, אי אפשר להביא ראיה שפירוש המילה ויצר הוא לשון קשירה. כי שם עצמו הפסוק שמביא... אין הוכחה יותר מכאן שחריטים הם סודרים. הרי, הרי ההוכחה שרש"י מביא, אם מביא ויצר כי קרה עם כסף בשני חריטים, אז גם שם מי אומר שויצר זה אכן לשון צורה, לשון צרור, וחריטים זה לשון, זה לשון סודרים. גם הפסוק במלאכים זה גם לא הוכחה על מה שאנחנו מחפשים כאן. לכן מוכרח רש"י להביא תחילה. את ההוכחה האמיתית מספר ישעיהו, ששם מדובר על מטפחות וחריטים, מדובר שם על, על תכשיטים שקשרו אותם במטפחות, ליד מטפחות כתוב חריטים, מובן שמטפחות וחריטים זה אותו עניין, אז אנחנו מכך שהכתוב מסמיך ומדמה מטפחות לחריטים, מובן שחריטים זה סוג של סודר, ואם כן בסודרים עושים, צוררים אותם, קושרים אותם, אז לכן ההוכחה המרכזית היא מהפסוק המטפחות והחריטים שבישעיהו, לכן הוא מביא את ישעיהו לפני ספר מלכים. אמנם, ההוכחה הראשונה מספר ישעיהו היא גם לא הוכחה אידיאלית, כי עדיין יש מקום לומר שאין זו הוכחה. למה? מדייק הרבי כך. אין החינמי, זה נכון שחריטים לשון רבים, היינו סודרים, המטפחות לשון רבים, חריטים לשון רבים, וחריטים ברבים זה אכן סודרים, אבל שוב, אולי זה לא דומה לפסוק שלנו. לכאורה חרט שבפסוק שלנו, אינו לשון יחיד של חריטים ורבים של חרט, אומר הרבי, אולי חרט פה זה לא החריטים הרבים שבספר, שבספר ישעיהו, וחרט ברבים זה לא חריטים, אלא חרטים. אם כן, אם חרט ברבים זה חרטים, לאו דווקא שהחריטים של ספר ישעיהו והחרט שלנו זה אותו חרט. מאחר אם כן שאין הוכחה שחרט לשון יחיד או לשון סודר, במילא לא ברור אם חרט זה לא סודר, לאו דווקא שוויצר זה בלשון צורה. לכן אומר הרבי, רש"י לא מסתפק עם הפירוש הראשון מספר ישעיהו, והוא מביא ראיה נוספת מהפסוק בספר מלכים, בסיפור עם נאמן, ויצר כיכריים כסף בשני חריטים. שם נאמר חריטים לשון רבים, אבל שם נאמר ויצר, ושם ברור שהויצר זה קשירה. אם כן, הפסוק השני מעיד על הפסוק הראשון גם כן, שגם כיכריים וחריטים זה סודרים, והויצר שלנו זה גם לשון קשירה. אם כן, מזה שבחרת שבפסוק שלנו שייך לקשירה ולשון סודר, לשון רבים שלו הוא יוצא מן הכלל, ואכן בחרת הרבים שלו זה אכן, גם אם נאמר שזה חרטים, אבל חרטים וחריטים זה אותו דבר, כלומר שני הפסוקים מספר ישעיהו ומספר מלכים הם משלימים זה את זה, ומהצירוף של שניהם אנחנו מקבלים את ההוכחה שויצר אותו בחרת וקשר אותו בסודר. זה הפירוש הראשון. אומר הרבי, אבל הפירוש הראשון של רש"י יש איתו בעיה, הוא לא פירוש אידיאלי. מדוע? אומר הרבי כך, לפי הפירוש הזה שויצר אותו בחרת, שאהרון קשר את הזהב בסודר, קשה המשך הפסוק, הרי הפסוק אומר מיד, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. כלומר, אם ויצר אותו בחרת, הפירוש הוא שאהרון קשר את הזהב בסודר, אם ככה אהרון לא עשה בפועל עגל, אהרון בפועל לקח את הזהב שהאנשים, כל בני ישראל הביאו לו, עשה מהם קשר. מה הקשר בין הקשר הזה ובין העגל מסכה? אהרון בפועל לא עשה עגל מסכה, אבל הכתוב אומר מיד ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. אם כן, הכתוב של אחרי זה ויעשה העגל מסכה לא מתייחס לאהרון, אלא בהכרח שלמי זה מתייחס? למחשפי הערב רב שעלו איתם ממצרים, או למיכה, כפי שרש"י מביא בפירוש הבא. אם כן, מה יוצא? אם אנחנו אומרים שויצר אותו בחרת, שהפירוש הוא שאהרון קשר את הזהב בסודר וכל מה שהוא עשה, אז ההתחלה של הפסוק וההמשך של הפסוק לא נדבקים זה לזה. אם כן, הרישה מתייחס לאהרון. הסיפה ויעשהו, לשון נפטר, עגל מסכה, מדבר על מישהו אחר, וזה דוחק, אומר הרבי. אפילו שבאמת יש כמה וכמה פסוקים שמדברים בקיצור וכולי, ולאו דווקא שהכתוב מפרט את כל הפרטים, אבל זה דוחק לפרש בכתוב אחד, כפי שבפסוק שלנו, שהפסוק הוא לצדדים, כלומר חלק אחד מתייחס למישהו אחד, לאהרון, המשך הכתוב מתייחס למישהו אחר, למיכה או למחשפי הערב רב. אם כן, הפירוש הראשון שויצר אותו בחרת מתייחס לכך שאהרון קשר את הזהב בסודר, הוא פירוש שיש עליו שאלה, והשאלה היא שהרשע של הפסוק לא מסתדר עם המשך הפסוק. לכן רש"י חייב להביא פירוש שני. ויצר לשון צורה. בחרת זה כלי אומנות הצורפים שחורצים וחורטים בו צורות מזהב. ולפי הפירוש השני שאכן אהרון חרט עם כלי אחרת את צורת העגל, אז אכן אהרון מסתדר המשך הפסוק ויעשהו עגל מסכה. וגם ההתחלה של הפסוק מתייחס לאהרון, וגם ההמשך של הפסוק גם מתייחס לאהרון. אלא אומר הרבי שגם גם הפירוש השני הוא גם לא פירוש אידיאלי. כי לפי הפירוש השני יש להקשות מכתוב אחר. אחר כך כשמשה מתווכח עם אהרון על מעשה העגל, אומר אהרון למשה בפרק הבא, כתוב שאהרון אומר, ואשליחהו באש את הזהב, ויצא העגל הזה, ואומר רש"י, לא, שאהרון אומר, לא ידעתי שיצא העגל הזה ויצא. כלומר שאהרון היה מופתע מהתוצאה של מעשיו. משתמע מכך אומר הרבי, שאהרון לא עשה את העגל. כי אם הפירוש השני הוא נכון, שאהרון סרטט את העגל וחרט את העגל, מה זה שמתפלא אחר כך, ואשליחהו באש ויצא העגל הזה? הרי אתה לכאורה, הצבת וסרטטת אותו. אומר הרבי, גם שם אולי אפשר לומר שזה בדוחק, ורש"י והכתוב קיצר בכל הלשון שלו, אבל גם זה לא משתמע מכך. אם כן, יש שאלה גם על הפירוש השני, והשאלה על הפירוש השני, שאם אכן אהרון יצר וסרטט ובנה את העגל, תמוע על כך מה אהרון מתפלא אחר כך שויצא העגל הזה. אם כן, יש שאלה גם על הפירוש השני, לכן אומר הרבי, רש"י חייב להביא גם את הפירוש הראשון, כי לפי הפירוש הראשון שאהרון אכן לא עשה את העגל, מובנת התמיעה שלו והשליחהו באש ויצא העגל הזה, כי אכן אהרון לא יצר את העגל. מסקנת הדברים, מסקנת ביניים, ששני הפירושים זהים ושקולים. א', הם תואמים את המילים, הם תואמים גם כן שעל כל אחד יש שאלה, ושניהם שווים במידת הצורך שלהם. אומר רבי, לפי הנחת היסוד הזו, אומר רבי בעוד ג', על פי האמור, יש לבאר את הסיבה ששאלנו מקודם, למה רשי כותב את ההקדמה החריגה הזו, יש לתרגמו בשני פנים, ואחר כך הוא מוסיף את הניסוח, פירוש אחד ופירוש שני, אומר רבי דבר נפלא. כשרשי כותב, כפי שאמרנו, שניים או יותר פירושים, בדרך כלל למה זה? כי הקושי שיש בכל אחד מהם מתיישב על פי הפירוש השני, כאמור, כל הסבר תורם להסבר שלפניו או שלאחריו. הרי מובן שהפירוש שמגיע לראשונה הוא עיקרי וקרוב יותר לפשט, זאת אומרת שהקושייה שבפירוש הראשון קלה מזו שבפירוש השני. בדרך כלל כשרשי מביא שני פירושים, הפירוש הראשון יותר קרוב לפשט, אלא מה שעליו יש שאלה, מביאים את הפירוש השני, גם על הפירוש השני יש שאלה, אבל הפירוש הראשון יותר מסתבר עם הפשט, וככה זה בדרך כלל פירוש ראשון, פירוש שני, אבל זה בדרך כלל, זה לא המקרה שלנו. אמנם, אומר הרבי, הרי ייתכן לפעמים ששני ההסברים הם שקולים ממש, ואין פירוש אחד מכריע את השני, אין לאחד שום העדפה על פירוש אחר, וכיוון שאי אפשר לכתוב אותם אלא בזה אחר זה, אי אפשר לכתוב את שני הפירושים ביחד, אתה חייב להקדים אחד ולאחר שני. ולכן מקדים רשי בתחילת הדברים שלו, לשון הכוללת ומשווה את שני הפירושים, כמו בעניינו שהוא כותב, יש לתרגמו בשני פנים, כאשר המשמעות של זה, אני מביא לך עכשיו שני פנים, כלומר שני הסברים שווים וזהים, ואין לאחד עדיפות על השני, וזה שהקדמתי אחד, כי אני חייב להביא אחד מהם קודם, הם שווים ושקולים, ובמילא מובן, שאין הסדר של הראשון והשני, אלא מפני שאי אפשר להביאם בבת אחת, אז אתה כותב אחד ושני, אבל לא שהראשון יש לו העדפה על פני השני. כי הוא מחדד הרבי. בסיפור שלנו, הרי אמרנו מקודם, הקושייה לפירוש הראשון היא בכך, שמהמשך הפסוק נראה שאהרון עשה את העגל, ולכן זו השאלה לפירוש הראשון. כמוה ממש היא הקושייה לפירוש השני, שממשך הכתוב הלאה ניכר שלא אהרון עשה את העגל. אם כן, שני הפירושים, על כל אחד מהם יש שאלה מתוך הכתובים גופה. כלומר, שני הפירושים שקולים בפשוטו של מקרא. שניהם יש להם שאלה זהה מתוך הפשט גופה. זה הכוונה של רשי באומרו, יש לתרגמו בשני פנים. אני מביא לך עכשיו שני פירושים שווים וזהים בתוכנם ובמהלך שלהם. ופער רבי מביא דיוק נוסף. יובן על פי זה גם הטעם והדיוק ששאלנו מקודם, למה הוא מפרט ואומר את הלשון פירוש אחד ופירוש שני, והרבי אומר, זה שוב, זה לא הניסוח הרגיל של רשי. בדרך כלל הוא אומר פירוש ראשון ופירוש שני. וכאן אומר ניסוח אחר, אחד ושני. אומר הרבי, גם הניסוח אחד ושני זה מדויק. כי גם בזה כוונתו להדגיש, אין כאן פירוש ראשון, וראשון משמעה ראשון במעלה, אלא אחד. אחד ושתיים, אבל לאחד אין מעלה על שתיים. לראשון יש מעלה על השני שאתה מביא אותו ראשון. אחד אין בו מעלה על שתיים. זאת אומרת, ההפרש ביניהם הוא שהם שני פירושים שונים, אבל לא הפרש במעלתם, לפי פשוטו של מקרא, כי שני הפירושים זהים לחלוטין. עד כאן ראינו חלק מהמהלך של הרבי, איך שהרבי מסביר את פשט רשי בשני הפירושים שהוא מביא ואת הניסוח שלו, ולמה הוא מביא את הראיות דווקא מהכתובים הללו ולא מכתובים אחרים. באות הבאה שנלמד באות A, הרבי כבר עובר לרובד יותר על פי פנימיות הדברים, ופה הרבי מלמד סנגוריה נפלאה על אהרון שעשה את העגל ועל בני ישראל גם כן. וזה למעשה אחד מהביורים המיוחדים של הרבי בכלל בפרשה של פרשת כתיסה, בפרשה של חטא העגל, ובכמה וכמה מסיכות הקודש הרבי מלמד סנגוריה נפלאה על עם ישראל ועל משה רבינו בשבירת הלוחות, כמו השיחה המפורסמת בשמחת תורה תשמ"ז, אבל פה יש גם כן ביאור נפלא ומיוחד, לימוד זכות, לימוד סנגוריה על עם ישראל במעשה העגל, כפי שנראה בפנים. שואל הרבי ככה, מתוכן הכתובים, וגם לפי פשוטו של מקרא נראה וניכר, גודל קדושת וצדקת אהרון. איך אפשר לומר שאהרון בעצמו צר צורת העגל, ויעשהו עגל מסכה, עבודה זרה? איך הגיע אהרון, שגדולתו וקדושתו, כבר אנחנו מכירים אותה, איך אהרון הגיע לידי מעשה שכזה, לעשות עגל, עגל של עבודה זרה, מה פשר הדבר הזה? אומר הרבי ביאור נפלא, והרבי מקדים. ויבואר זה בהקדם שיש להקשות קושייה זו, השאלה היא לא רק על אהרון שהיה צדיק מיוחד, אלא השאלה היא על כל יהודי שהיה באותו זמן. הרי זמן קצר לפני זה עמדו בני ישראל לקראת האלוקים בהר סיני. שמעו את עשרת הדיברות כולל הציווי אנוכי השם אלוקיך, לא תעשה לך פסל וגומר. כל יהודי ראה את הקולות מארבע הרוחות מהשמיים ומהארץ. איך ייתכן שאחרי כל הגילויים האלה יעלה על דעתם לעבוד עבודה זרה? לעשות עבודה זרה? איך ייתכן אחרי פרק זמן כל כזה קצר, בסך הכל 40 יום מו' בסיוון עד 17 בתמוז, מהגילויים הכי נעלים יגיעו לעדיות הכי תחתונה? ונכון שרש"י מסביר שבא השטן וירבב את העולם, הראה להם דמות חושך ואפלה וירבוביה, והראה את כל העולם בצורה משונה, ושמשה רבינו יסתלק וכו', זה עדיין לא מספיק, אומר הרבי, עדיין קשה מאוד להבין, שעל ידי זה, מה שהשטן עשה, תבוא ירידה עצומה שכזו, מהקצה העליון מהגילויים הכי נעלים של מתן תורה, עד הקצה התחתון של עשיית העגל? השאלה היא על אהרון, אבל גם על כל בני ישראל. על כוכך צריך לומר, אומר הרבי, שגם לפי פשוטו של מיקרא, שזהו דרך פירוש רש"י, העניין מובן עד שרש"י לא צריך לפרש אותו, ויש פה מהלך שאפשר להסביר מה הם התכוונו, שזה מקבל פנים אחרות לגמרי. אומר הרבי ככה, מפורש בכתוב, וירא העם כי בתחילת פרק למדבט בפרשת כי תישא, וירא העם כי בושש משה לרדת, אז הם אמרו, עשה לנו אלוקים, כי זה משה האיש, שאלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, רבי אומר, מהפסוקים האלה מובן, שעם ישראל לא ביקשו עבודה זרה, במקומו של הקדוש ברוך הוא, חלילה וחס, אלא משהו במקומו של משה רבנו. והם הדגישו את זה בטענה שלהם, בושש משה לרדת מן ההר, ואנחנו רוצים משהו תחליף למה שמשה עשה לעם ישראל. היי הרבי אומר, הם אמרו, עשה לנו אלוקים. אומר הרבי, לא הכוונה אלוקים במקום אלוקים, אלא אלוקים מלשון מושל ושולט. עד עכשיו משה היה השר, האלוקים שהדריך אותנו, אנחנו רוצים תחליף להדרכה, להנהגה, לא של הקדוש ברוך הוא, אלא של משה רבנו. מה שאמרו, עשה לנו אלוקים, הם מסבירים מיד שאין כוונתם לעניין של אלוקות, אלא תעשה לנו מישהו שילך לפנינו במקומו של משה. כי זה משה האיש שאלה אותנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. וכמו שרש"י אומר, שאלה אותנו ממצרים, היה מורה לנו את הדרך שנעלה בה, אנחנו צריכים לאלוקות שילכו לפנינו, אלוקים יתכוונו פה, כמו מה שרש"י אומר, אתה תהיה לו לאלוקים רב ושר. או כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, ראי נתתיך אלוקים לפרעו, ורש"י מסביר, מה פירוש אלוקים לפרעו? שופט ורודה. כלומר, הם התכוונו, אנחנו רוצים מנהיג שישפוט ויוביל אותנו במקומו של משה רבנו, זה היה הכוונה המקורית שלהם. אלא שאחר כך, קצתם, חלק מעם ישראל, נגררו בחטא העגל, עד שהם החשיבו אצל עבודה זרה ממש, זה לא היה כולם, ובוודאי שזה לא היה הכוונה המקורית, ובסופו של דבר הם נענשו בעונש מיתה. אומר הרבי, וגם זה תמוע, מה? אוקיי, אין להם פה מריבה עם אלוקים, הם לא חולקים על אלוקים, הם רוצים תחליף למשה רבנו, אבל איך הם יכולים לקחת תחליף ממשה רבנו, איש האלוקים, ראיה מאמנה, שעגל זהב יהיה תחליף למשה רבנו? אומר הרבי, גם זה אפשר להיכנס לראש שלהם ולהבין אותם. אף שלכאורה גם בזה יש לתמוע כאמור. איך הם אמרו שהעגל יהיה למורה דרך ושר, כמשה איש האלוקים? משה שעליו נאמר, אנוכי עומד בין השם וביניכם? אומר הרבי, זה גם לא שאלה גדולה. כי גם בזה יש מקום לטעות ולחשוב. למה? אומר הרבי ככה, כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל לעשות משכן, ותוכן המשכן ותכליתו היא השראת השכינה בתוך בני ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ראו בני ישראל שעיקר המשכן והמקדש היה אהרון, ועל אהרון היה את שני הקרובים. והקדוש ברוך הוא אומר, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, שעל ארון העדות, מזה יכלו בני ישראל לקבל הבנה שיש לדמות את הקרובים שהם כעין ממוצע בין ישראל והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בעולם הזה איכן, בארון, והוא מדבר מבין שני הקרובים, כלומר, קרובי הזהב עם הצורות הללו, הם יכלו לחשוב שזה מעין ממוצע בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. במיוחד מוסיף הרבי, שהרי למדנו בפרשת יתרו, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא תעשון איתי אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשו לכם. אומר רשי, מה זה לא תעשו איתי אלוקי כסף ואלוקי זהב? מפרש רשי על הקרובים, כלומר לא לעשות את הקרובים מכסף, ולא לעשות זהב, קרובים נוספים, כלומר הקרובים נחשבים כאלוקי זהב. ועוד רשי אומר, לא תאמר הרי אני עושה קרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כמו שאני עושה בבית עולמים, בבית המקדש, לכך נאמר לא תעשו לכם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ראה לנכון להזהיר את עם ישראל, שהם מדעתם כן היו חושבים לעשות קרובים, כי עלו עלולים להבין שהקרובים מהווה ממוצע בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. הרי, שואל הרבי, מאיזה טעם יעלה על הדעת לעשות קרובים בתי כנסות ובתי מדרשות? מה ההיגיון בזה? עד שהכתוב צריך להזהיר, לא תעשון איתי אלוקי זהב ובתי כנסת ובתי מדרש שלכם. אמנם זה מובן לפי האמור, כי הם יכלו לחשוב שהקרובים, יש מקום להחשיב אותם כאין ממוצע בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא. יכול להיות יהודים שיבואו ויאמרו, אנחנו עושים שבבית כנסת שלנו, בבית מדרש שלנו, יהיה קרובים כאלה ממוצעים. לכן הכתוב היה צריך להזהיר על כך. לענייננו חוזה הרבי, נכון שזה היה לפני הציווי לא תעשו לכם, שנאמר אחרי מתן תורה, ואז בני ישראל עוד לא שמעו את הציווי, לא תעשון איתי. כלומר, בני ישראל לא ידעו עדיין מהאיסור של עשיית ממוצע אלוקי זהב, ולכן רצו בני ישראל לעשות את העגל, עגל הזהב, שמציאות מזהב יכולה להוות להבנתה ממוצע בין הבורא או בין בני ישראל, הם אמרו, משה רבינו לא יהיה איתנו, הוא כביכול, השטן הראה להם שהוא יסתלק, בואו נעשה ממוצע אחר את עגל הזהב. מיושבת גם כן התמיעה, אומר הרבי, איך עשה אהרון את העגל? כי אכן, לדעת, להבנת עם ישראל, העגל יכל להוות מעין ממוצע בין הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, במקום הממוצע ששימש עד עכשיו משה ומשה, אבל לא הכוונה אלוקים תחליף לאלוקים, אלא תחליף למשה רבינו, שמשה היה ממוצע בין הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, לימוד סנגור הנפלאה על מעשה העגל. באות זין הרבי מוסיף, שיש בזה רמז גם כן בדברים של רשי, שהוא מביא גם כן אחד הפסוקים, אחד ההוכחות, על הביאור השני, ויצר אותו בחרת של לשון חריטה, מביא רשי מהפסוק, בספר ישעיהו, הוא כתוב עליו בחרת אנוש. אומר הרבי שהפסוק הזה לא רק מהווה הוכחה שחרת זה בלשון חריצה ואיור בזהב, יש פה רמז נוסף. אומר הרבי באות וב, בדרך הרמז יש להוסיף שזו המכוון והנרמז בתיבת אנוש שירה שמביא אותו בפירושו. מה הרמז כאן? אומר הרבי, מובא ברמב״ם, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול. אנוש עצמו מן הטועים היה. מה היה הטעות שלהם? הם אמרו, הועיל והאלוקים ברא כוכבים אלו, וגלגלים להניג את העולם, ראויים הם לשבחם ולפארם, ולחלוק להם כבוד וכולי. כלומר, הטעות של אנוש ודורו, הטעות שלהם הייתה שהם החשיבו לממוצעים בין הבורא ובין העולם הזה, נבראים שיש להם בחירה. אף שבאמת, שלפי האמת, כל הנבראים הללו אינם אלא כגרזן ביד החוצב, אבל הטעות שלהם הייתה שמשהו גרזן ביד החוצב ואין לו בחירה, הם החשיבו את הממוצע לבעל בחירה. לענייננו גם כן אומר הרבי, כמו כן בענייננו, בני ישראל רצו לעשות את העגל לממוצע, ולמרות שהם ידעו שלעגל הממוצע אין בחירה, אין לו בחירה, אבל הוא ממוצע של השפעה בין הקדוש ברוך הוא ובני ישראל. ומכך השתלשל חטא עבודה זרה ממש, אצל חלק מעם ישראל, להחשיב את הממוצע כבעל בחירה, שזה מקביל למה שאצל אנוש, ולכן רש"י מרמז בתיבת אנוש, שהחטא של עם ישראל כאן היה דומה לחטא של אנוש ודורו, שהחשיבו את מי שאין לו בחירה, כמו שיש לו בחירה, כלומר זה הדמיון בפסוק שהוא מכתוב לך בחרת אנוש, ללמד שהטעות כאן חלק מהסנגוריה, שהם התחילו מזה כממוצע שאין לו בחירה, אבל מזה השתלשל הטעות של דור אנוש, שמי שאין לו בחירה, החשיב אותו כממוצע שיש לו בחירה. שוב, דיוק וביאור נפלא בדרך הרמז בפירוש רש"י. בהמשך הרבי מביא את העניין הזה, הרבי מלמד פה עוד היבט על פי ההלכה, אבל נעבור לאות י' והרבי לוקח, הרבי פה מדייק כמה דיוקים נפלאים נוספים בסדר הדברים של רש"י, והרבי לומד פה הוראה נפלאה בעבודתו של כל אחד. אומר הרבי ככה, מהעניינים של יינה של תורה, סוד שבתורה, שבפירוש רש"י זה, אומר הרבי ככה, מבואר בכמה מקומות שמציאות של חטא, ובוודאי מכל שכן חטא גדול כמו עבודה זרה, איך מגיע בכלל מציאות של חטא? בא מזה שבדקות דדקות ישנו מקור על זה בקדושה. מאיפה יכול להיות מציאות של חטא ושלילה לעומת זה, כאשר יש לזה מקור של קדושה? והמקור בקדושה על חטא עבודה זרה, פירוד מאחדות השם, מה זה עבודה זרה? מה עבודה מבטאת? שאתה נפרד מהאחדות של הבורא, ואתה נותן מקום שלא אין רק בורא אחד, אלא יש עוד מציאות שיש לה כוח, מאיפה השורש הרוחני לזה מהרבי, הוא עניין ההתחלקות שישנה בתורה גופה. היינו, זה שיש לפרש עניין אחד, נושא אחד בתורה, בשני אופנים, אתה לוקח רעיון אלוקי אחד, ואתה אומר פירוש ראשון ופירוש שני, לקחת את הרעיון האלוקי ואתה אומר אחד ושתיים בדברי תורה, עד שישנם 70 פנים לתורה, ובכתבי האריז"ל מובא שישנם לא 70 פנים, אלא 60 ריבו פירושים בכל עניין של בתורה, כנגד 60 ריבו נשמות, מהפירוד כביכול שיש בתורה, ריבוי בתורה, מזה השתלשל האפשרות וניתנת המקום לפירוד מאחדות השם, לומר שיש לו רק אלוקים אחד, אלא מציאות נוספת מבלדי הבורא. אבל הרבי מיד מחדד, והרבי מבהיר, לא נחשוב הכוונה חלילה שעניין זה מצד עצמו נותן מקום שישתלשל ממנו חטא הפירוד של עבודה זרה חלילה. לא הכוונה שעצם החלוקה שבתורה, שעניין אלוקי אחד מתפרש בכמה פירושים, זה עצמו יוצר, נותן את המקום לעבודה זרה חלילה וחס. אלא מה הכוונה מחדד הרבי? אי אפשר לומר שהתורה עצמה נותנת את האפשרות לכך, כי התורה היא חור רצונו וחוכמתו יתברך. אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, והתורה מייצגת את האחדות של הבורא. כשם שהוא אחדות פשוטה, אז גם בתורה, על כל חלקיה עד לשישים רבו, כולה אחדות גמורה ופשוטה. בוודאי שמהתורה גופה, אין את נתינת המקום לפירוד שמביא ללעומת זה. מה כן? אלא אומר הרבי, משום שישנם כמה פירושים בתורה, ניתנת אפשרות לאדם שלומד לנטות קצת בעת לימודו מרגע שהאחדות הפשוטה שבתורה, ולהרגיש משהו מעניין של התחלקות ופירוד, וזהו המקור על ידי ריבוי השתלשלות וירידות לחטא עבודה זרה חלילה. כאשר האדם לומד, והוא בעת לימודו לא מקבל את התחושה ואת הרושם שהפירושים השונים מבטאים למעשה את האחדות הפשוטה, אלא אצל האדם הלומד, אתה אומר פירושים שונים, אז הוא מכניס את הפירוד בתורה, הפירוד שהאדם נותן בעת הלימוד שלו, היא יוצרת על ידי ריבוי השתלשלות, פירוד הולך ומתרחב, עד פירוד שנותן מקום למציאות נפרדת לגמרי, מלכות ובקדושה, עד לחטא העבודה זרה. כלומר, הפירוד הוא לא מצד התורה עצמה, אלא מצד האדם שלומד את התורה לא בצורה הנכונה, כפי שנראה תכף מה הסיבה לכך, האדם על ידי לימוד התורה באופן של ריבוי, הוא יוצר כביכול מצב של פירוד ואחדות באחדותו יתברך. והרבי נותן לזה הוכחה נפלאה, מדברי רז"ל על הפסוק שאומר הקדוש ברוך הוא, לפמיל של מעלה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אומר על כך המדרש. כיוון שהגיע משה רבנו לפסוק הזה, נעשה אדם, אמר לפניו, ריבון העולם, מה אתה נותן פתחון פן למינים? את מה? למה אתה אומר נעשה האדם כאילו הקדוש, הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם בית דינו, והוא אומר להם נעשה אנחנו ביחד, הרי הקדוש ברוך הוא עשה את האדם, לא המלאכים ולא הפמלה של מעלה. למה הקדוש ברוך הוא מתנסח ואומר למשה תכתוב נעשה אדם בניסוח שיכול לתת מקום להבנה שלא הקדוש, שהקדוש ברוך הוא יש בו ריבוי? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה בחזרה, תכתוב נעשה אדם, והרוצה לטעות, יטעה. כלומר, מסביר הרבי, בכך שכתב הקדוש ברוך הוא בתורה, עניין של ריבוי והתחלקות, נעשה האדם, כאילו כביכול שני רשויות ישנם, נעשה לשון רבים, ניתן פתחון פה ואפשרות לטעות, ששתי רשויות הן חס ושלום, עבודה זרה, נעשה האדם, יש חוץ מהקדוש ברוך הוא, עוד מציאות חיצונה שגם לה יש כוח ויכולת בחירה. אלא שמעידך מדגיש הרבי, גם במאמר רזל הזה, הרוצה לטעות יטעה מודגש, שאפשרות הפירוד ואפשרות הטעות, זה לא הכוונה שהתורה מצד עצמה, היא נותנת את המקום לטעות, אלא הטעות מגיעה לא מצד התורה, אלא כפי שהלשון של חזל, האדם שלומד, אצלו מגיעה הטעות, וזה הדיוק של חזל, הרוצה לטעות, יטעה. זה לא שהקדוש ברוך הוא מטעה כביכול, לא שהתורה חלילה מטעה את האדם, אלא האדם שמבקש לטעות, הוא יבוא לטעות. מסביר הרבי, אם נאמר שהמכוון הוא, כפי הפירוש הפשטני, שהקדוש ברוך הוא לכתוב, ציווה את משה לכתוב נעשה, אף אם על ידי זה יהיה פתחון פה לבני האדם, כלומר, שלא אכפת לנו אם מישהו יטעה, כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה לכתוב ולכתחילה, ואין בעיה שמישהו יבוא לטעות, אז לא היה צריך להיות כתוב, הרוצה לטעות? כי מה אכפת לי אם הוא רוצה? שיטעה, אין בעיה שהוא יטעה. אלא, מהדיוק הלשון שחזל אומרים, הרוצה לטעות יטעה, משתמע, שהכוונה בזה לדייק שהטעות מגיעה, לא מצד התורה. כל הסיבה שמגיעה הטעות, מצד שהאדם שלומד, יש לו את הרצון לטעות, אצלו לא מונח באמת האחדות הפשוטה שבתורה, והוא כשהוא לומד, הוא נותן את הפירוט בתורה, עד שמזה מגיע העניין של עבודה זרה. ופה אומר הרבי רמז נוסף, רמז נפלא, בסדר של דברי רש"י בפסוקים שלפנינו, כפי שנראה תכף. אומר הרבי ככה, על עניין זה מרמז רש"י באומרו, את ההקדמה לפירוש, יש לתרגמו בשני פנים. כלומר, האפשריות לפירוד ועבודה זרה, חטא העגל, שזה הנושא שלנו, באה על ידי זה, מאיפה בכלל מגיע המצב של וייצר אותו בחרת? מאיפה יש מצב שעושים עגל מסכה? מכך שיש לתרגמו את התורה בשני פנים. כאשר אנחנו מסתכלים על התורה ולומדים את התורה ואנחנו רואים את התורה כשתי פנים, אבל הפירושים אצלנו לא נראים כעניין אלוקי מאוחד, אלא אצלנו זה נראה עניין של הפך האחדות, הלימוד שלנו באופן של הפך האחדות, מזה יכול להשתלשל עניין של עבודה זרה. והרבי מדייק, רש"י לא אומר יש בו שתי פנים, כלומר אין בפירוש הזה בעצם שתי פנים, כי מצד עצם מציאותם של שני הפירושים, עדיין אין נתינת מקום לפירוד. אין שני פנים בלימוד עצמו. העניין עצמו אין בו את ההכפלה, אין בו את הפירוד. אין נתינת מקום לפירוד, אלא משום שהאדם הלומד יכול לתרגמו לפי הבנתנו, לפי התפיסה שלו בשתי פנים, כאשר האדם מתייחס לשני הפירושים, לא ששניהם פירושים של עניין אלוקי אחד, אלא אצלך אתה מתרגם את זה ולומד לעצמך, שיש פה שני פנים שונות ומקבילות ואין פה אחדות, אם אתה לומד בלי אחדות פשוטה, מזה יכול להשתלשל פירוד בעבודה זרה, רעיון נפלא. על פי זה מוסיף הרבי עוד דיוק, על פי זה יומתק שינוי שלושת הלשונות המשמשות לפירושם של שני הפירושים מסידורם ברש"י. אומר הרבי, בפסוק הזה, פרק למד ב', פסוק ד', רש"י מביא ברצף, דיבור המתחיל אחרי דיבור המתחיל, שלוש נושאים שבכל אחד מהם יש שני פירושים. אחד, מה שאמרנו מקודם, פירוש שני, עגל מסכה, איך נעשה העגל, ונושא שלישי, מה פירוש המילה מסכה, שלוש נושאים, על כל נושא מביא רש"י שני פירושים. אבל, בנושא הראשון שלנו, מה הפירוש ויצר אותו בחרת? הפתיח שרש"י אומר, יש לתרגמו בשני פנים. את הנושא השני, הדיבור המתחיל, עגל מסכה, מביא רש"י שני פירושים, אבל הוא אומר, הפירוש השני, ויש אומרים. הנושא השלישי, דיבור המתחיל הבא מיד, דיבור המתחיל מסכה, מסביר רש"י שני פירושים במילה מסכה, אבל את הפירוש השני הוא פותח ומקדים דבר אחר. כלומר, הפירוש הראשון, הנושא הראשון, הכותרת שלו, יש לתרגמו בשני פנים. הנושא השני, זה כבר מופיע, יש אומרים. הנושא השלישי כבר מופיע פה דבר אחר. מה החלוקה? זו אומר הרבי ככה. בסדר הזה של שלושת הפסקאות, בהם מרומז סדר הירידה הבאה על ידי התחלקות פירוד. כשיהודי לא מונח באחדות שבתורה, ואז הוא מכניס את המציאות שלו, והוא מכניס פירוד בתורה, יש בזה סדר והדרגה, עד שאתה מגיע למצב השלילי. ומה ההדרגה? בהתחלה הוא רק בבחינת, יש לתרגמו בשני פנים, שהאדם שלומד לא מרגיש כדבעי את האחדות שבתורה, הוא מתרגם אותה בשני פנים, אתה לא מרגיש אחדות, אתה מרגיש פה שיש פה שתיים. עוד לא פירוד, עוד לא עבודה זרה, עוד לא לעומת זה, האחדות חסרה לך. אתה רואה פה שניים, אתה לא רואה פה אחד. אבל אם כבר נטוע בך שהתורה אין בה אחדות, אלא יש בה פירוד, מהפירוד הראשוני הזה משתלשל אחר כך הפירוש השני, הדיבור המתחיל השני שכבר נהיה מצב של יש, אומרים, אם יש פירוד בהתחלה, התוצאה היא שכבר בשלב הבא יש, יש אומרים, יש נרגש יש, האומר, אני כבר קיים, הקדוש ברוך הוא, ואני כבר יש, אני כבר מציאות בפני עצמי. ואם אתה כבר בבחינת יש, ואתה מציאות גם כן, מה נהיה אחר כך מזה? מציאות נפרדת מאלוקות, דבר אחר, עבודה זרה. בהתחלה יש לתרגום בשני פנים. אתה אומר, התורה, אין בה אחדות בהכרח. שני פירושים שלא מייצגים אחדות. אם אין אחדות בתורה, אתה כבר מציאות יש. וכשהיהודי הוא מבחינת מציאות יש, יכול להשתלשל מזה, עד שהיש שלו גובר על הקדוש ברוך הוא, וכבר נהיה חליל וחס, דבר אחר, עבודה זרה. מה נקודת המוצא לכל זה? איך יהודי מגיע לכך שהוא לומד תורה, ועדיין אין בו בתורה את האחדות? אומר רבי, עוד חידוש נפלא, עוד פירוש נפלא בדברי רש"י, שלפני הפסוק שלנו, בפסוק ג' שכתוב לפני מה שאהרון עשה, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב, אומר על כך רש"י, והתפרקו לשון פריקת מסע. מה המשמעות הפנימית, אומר רבי? נקודת כל הנעל. איך מגיע כל הסדר הזה? יש לתרגמו בשני פנים, יש אומרים ודבר אחר. נקודת כל הנעל הוא חיסרון בקבלת עול מלכות שמיים. אם יש קבלת עול בשלמות, אם זה בשלמות אצלו, כשאתה שלם בקבלת עול, זה יהיה מורגש גם בתורה האחדות הפשוטה. כשהיהודי בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא ומאוחד עם האלוקות, וכל מציאותו היא אלוקות וקדושה, גם כשהוא ילמד תורה וכשהוא ילמד שני פירושים, הוא ירגיש גם מהם את האחדות. ואומר הרבי, זה מרמז רש"י בפירושו על התיבות שלפני, יש לתרגמו בשני פנים, לפני הדיבור המתחיל שלנו, יש את הדיבור המתחיל והתפרקו, ושם רש"י אומר לשון פריקת מסע. כלומר, כאשר מחשבים את תורה ומצוות למסע, אתה לא מאוחד עם המצוות. מה פה שאתה לא מאוחד? אתה עושה. אבל אתה מרגיש שזה מסע ועול עליך. אני דבר אחד. המצוות זה דבר שני וזה עול עליי. אתה לא מרגיש מאוחד עם המצוות. אז גם כשאתה לומד תורה, אתה מכניס את עצמך בתורה, וכשאתה לומד שתי פירושים, אתה רואה פירוד. ובמילא פורקים את העול הזה. כשאתה פורק מעליך את העול הזה, פריקת העול הזו, היא הקדמה לתרגם את התורה בשני פנים, לראות פירוד בתורה, עד שלאחרי זה שאר הירידות, יש אומרים, עד חלילה וחס, דבר אחר. שורש כל העניין שאין לנו את האחדות עם עבודת השם, וכל עבודת השם נחשבת אצלנו כמסע. מה התיקון לכאן? מה הדרך הנכונה ללמוד? מה הדרך הנכונה להיות מאוחד עם התורה? מסיים הרבי את השיחה הזו, השיחה מיוחדת, בחלק י' פרשת כי תישא, ואומר הרבי ככה. מה שאין כן, כשהאמונה והקבלת עול של היהודי היא בשלמות, אז לא יבוא גם להתחלת העניין, כאשר אתה בטל לגמרי ומאמין לגמרי ומאוחד לגמרי עם הבורא, אז כל העניין מלכתחילה לא יתחיל. ולכן מצינו שהאנשים והטף לא נתנו זהב לעגל. מי חטא בחטא העגל? רק האנשים. הנשים והילדים לא היו בחטא העגל. למה? כמו שהרבי מסביר בשיחות אחרות, כי אצל אנשים והטף, אצלהם האמונה בתוקף יותר, מלכתחילה כל הגישה שלהם ליידישקייט היא יותר באמונה, כפי שרבי מביא בשיחות רבות, שעניין האמונה מאיר בעיקר אצל אנשים, עד כדי כך שאמונה עצמה היא לשון נקבה, ובמילא לא היה מקום אצלם לעבודה זרה, שאצלהם האמונה היא בתוקף, אם האמונה היא בתוקף, אין שני פנים, אין יש אומרים ואין דבר אחר, ולכן מי שאצלו חסר באמונה, חלילה וחס הוא מגיע למצב הזה, מי שאצלו בשלמות האמונה, לא הגיע כלל לחטא של עבודה זרה. ומובן מה המסקנה, מה הוראה למעשה, אומר הרב מסיים, על ידי החיזוק באמונה וקבלת עול, שבשניהם אין התחלקות, מתחזקת גם ההרגשה של אחדות השם בכל העניינים, וכשהיהודי מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בכל ענייניו, בכל פעולותיו, גם כשהוא לומד עניין בתורה, שיש בו כמה וכמה פירושים, אז נכון שאתה לומד כמה וכמה פירושים, אבל הוא מרגיש גם בהתחלקות הזו דווקא אמיתית, אחדות הפשוטה, ואפשר לומר שהדרך להגיע ולראות גם בפירושים שונים את האלוקות שבדברים, את זה מקבלים בעיקר בלימוד תורתו של הרבי, בלימוד דקותי שיחות, שזה הרי למעשה השיחה הזו מייצגת שכל הפירושים השונים הם עניין אחד, ורואים את הפנימיות של הדברים, רואים את האלוקות, רואים שכל הפירושים מבילים לאמונה בבורא, כשלומדים את השיחה הזו רואים את האחדות הפשוטה שבתוך הפירושים השונים.